טוב, אפשר להתחיל?
שנייה, שנייה, שנייה. 0-1-1-2-2. רגע. טוב, אני לא מצליח.
לא מצליח?
לא.
אתם רוצים עוד גם בצוח חלונות?
אני לא, אני אתה לא רואה לי ככה.
אני אפשר חלונות, אני אפשר את הדלת. אני אבוא למקום לשם, כאן פותחתי לפה.
טוב, שלום. אנחנו בפרקים י"ג, י"ד ו-ט"ו היום. אני רוצה לתת רקע מעט לפרק י"ג. ירובעם בודה חג מליבו בחודש השמיני ב-15 יום לחודש, ט"ו, לא בתשרי אלא בחשוון. כן, ובמעמד הזה הוא עולה על המזבח, כן, ויעל על המזבח, והוא בעצם משמש ככהן ומקטיר, זובח לעגלים אשר עשה, ומעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה. זאת אומרת, כן, יש משהו אחר בדם מליבו, והנה הוא עולה להקטיר. והנה בהקשר הזה, והנה איש האלוהים בא מיהודה בדבר השם אל בית אל, וירובעם עומד על המזבח להקטיר. מתי היה האירוע הזה? על פניו מדובר פה באירוע מכונן. קריאה קשובה בפסוקים מראה בעצם את הסמיכות. זאת אומרת, הוא בפרק הקודם מתמודד עם בעיה. יש עיר בירה, מרכז רוחני ירושלים, ואני קיבלתי ממלכה, אבל איפה המרכז שלי הרוחני? איפה הלב נמצא? איפה הראש? לב, ראש. איפה הצד הרוחני שנותן משמעות להכל? הוא נמצא את זה לשכנים. אז אני עכשיו עולה ואני אורח שם, והוא בעל הבית, אני לא בעל הבית. אז יש פה תקלה בתוך המצב הזה. טוב, אז הוא בודה מליבו ועושה אלטרנטיבות. לירושלים את שני הגלים, אחד בדרום, אחד בצפון, קראנו לזה מקדשי גבול. וכעת בעצם יש איזשהו מעמד שהוא עושה אותו בבית אל. ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל ביום השמיני, סליחה, בחודש השמיני, ובעצם בדה חג מליבו משהו דומה, משהו אחר ודומה. והנה הוא עולה, והנה איש האלוהים בא מיהודה בדבר אדוני אל בית אל, וירובעם עומד על המזבח להקטיר. ואז בעצם פונה איש האלוקים לא אליו, ויקרא אל על המזבח בדבר אדוני, ויאמר מזבח מזבח, כה אמר אדוני, הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם יישרפו עליך, וכולי וכולי. יהיה מופת, המזבח נקרא ונשפח אשר עליו, יש מופת. וואו, קורה דבר כזה. מבחינתו של ירובעם זה תקלה בקנה מידה אדיר. אם נבין שאכן מדובר באירוע המכונן, הוא עכשיו מתחיל משהו חדש, ועכשיו הוא אוסף את העם ועולים לרגל, ויש את החג אשר בדם מליבו, ובתוך המעמד הזה בית של אלוקים, והורס את כל החגיגה, הורס את כל מה שבעצם אמור להיות. אנחנו שאלנו מה תכלית השליחות הזאת של איש האלוקים, וגם מה העיתוי. אז העיתוי, אז אמרתי, העיתוי נראה, הסמיכות הזאת, והנה איש האלוקים בחג אשר בדם מליבו שמופיע לפני כן, מראה שהדבר הזה היה בהתחלה, בנקודת הראשית. ואם זה היה בנקודת הראשית, זה מחזק יותר בעצם לומר שבעצם אמנם עושים פה איזה צעד חריף, אבל הוא בא להעיר את ירובעם, הוא לא בא לדחות אותו. זה לא כסוף פסוק, זה תחילת פסוק, זה עזרה, ואם תחזור בך אז יהיה אחרת. האמירה הזאת שאם תחזור בך יהיה אחרת, אפשר לראות לה בעצם שני ביטויים. הביטוי הראשון בפסוק ו', אחרי ש ירובעם היד שלו יבשה, אז הוא פונה, חנה את פני השם אלוקיך והתפלל בעדי, ותשוב ידי אליי, מתפלל. ויחל איש האלוהים את פני אדוני, ואתה שוב יד המלך אליו, ותהי כבראשונה, הוא לא מחרים אותו. הוא, כן, הולך איתו. אז רואים. אבל יותר מזה, הפסוק, פסוק למד ג' אומר את הדבר הזה במפורש. אחר הדברים האלה לא שב ירובעם מדרכו הרעה, וישוב ויעש מקצות הארץ כהני במות, ואז ככה גומרים את הפרק, ובפרק הבא, אחמרה של הסיפור, מת הבן שלו, או כמעט מת, וגם שם עוד נראה שיש איזה חוט, שעדיין יש משהו שעדיין פתוח ולא חתום לגמרי. אז אם כן, תכלית שליחותו לעורר אותו בצורה מאוד חזקה. אנחנו אמרנו, הוא מדבר אל המזבח, לא אל ירובעם, למה? ברור שיש פה אמירה מאוד מאוד חזקה. לדבר אל ירובעם זה לזמן אותו לאיזה מקום. להגיד דברים על המזבח, מזבח, עצמות אדם יישרפו עליך, בשעה שהוא עומד שם ומקטיר עליו קורבנות, אז כל אחד מבין, יש פה התעלמות מאוד מאוד חזקה, יש פה גם ביזוי, לא ביזוי במובן המבזה, אבל יש פה אמירה מאוד חזקה, מאוד לא ממצמצת, זאת אומרת, כמו מרדכי לא יחרה ולא ישתחווה כזה, להבדיל, לא רוצה להשוות. אבל פה גם הוא לא מדבר אליו, לא מדבר אליו. אגב, ירובעם מגיב אותו דבר, תפסו! הוא גם לא מדבר. הוא גם מתחיל לא לדבר אליו, אבל אחרי שיבשה היד, כבר אין לו ברירה, הוא מבין שהוא כבר לא יכול להיות במשבצת ההיא, והוא משפר עמדה. משפר עמדה והחלנה את פני השם, מתחנן בעצם. אפשר לראות, בעצם השם למיטב הבנתי, איש האלוקים. למה איש האלוקים? למה לא? איך קוראים לו? מי זה איש האלוקים הזה?
זה לא סתם איש אלוקים, איש אלוקים מיהודה.
איש אלוקים יהודה. כשמה מסמלת יהודה? את ההיפוך לממלכת ישראל, שבנתה את החודש מליבה, ובנתה את העגלים, וכבר יש עבודה זרה בבטל. זה לא התחיל מעבודה זרה, אבל היא מגיעה בשלב שני. אז אם כן, יש הנגדה. איש האלוקים זה איש שלוחו של אלוקים. וכשלוחו של אלוקים, אז באמת רואים שבעצם הוא בהמשך לא אוכל ולא שותה, ולא, אני לא אתכם, אנחנו לא ביחד, אני באיזשהו מקום מורם. חלק מהמקום המורם אין לו שם, הוא איש האלוקים. אז בתור איש האלוקים הוא שומר מרחק פה, אמור לשמור מרחק, עד שכמובן הסיפור הזה לא עליו. הדבר המעניין שבעצם הפורנות הזאת היא לתקופת אישה יושיהו, 300 שנה, למעלה מ-300 שנה. מה זה הדבר הזה? וכמו אומר, יש פה נקודת ההתחלה, פתיחה, מאורע חגיגי שבו הסיפור הזה מתחיל של בית אל מצד אחד. מצד שני, המאורע חגיגי הזה, מתי עומד להסתיים? יושיהו שמו, עוד 300 שנה. אז רגע, מה זה אומר? זה אומר שבעצם המצב הזה של הפילוג הוא איזה מין תיקון, אפשר לומר, או הכרח, או מציאות שלא עומדת להסתיים אחר. כשאתה בא ואומר, יהיה עונש, שואלים מתי יהיה עונש, עוד 300 שנה.
לא כתוב.
לא כתוב, נכון. אבל מציירים משהו רחוק, משהו שאף אחד לא יודע על מה מדובר. מציירים משהו רחוק שלא יודעים על מה מדובר, ובעצם הריחוק הזה, אז אתם צודקים, לא כתוב מתי זה יהיה, אבל לציין משהו שאנחנו בסופו של דבר נראה אותו מאוחר, זה אפשר להגיד, הייתה מחשבה שזה יהיה מוקדם וזה היה מאוחר, גם זה אפשר, אבל גם בכל מקרה זה לא משהו היום. מחר בבוקר לא עומד להתבטל, ממלכת ישראל לא עומדת להתבטל, זה מה שאני רוצה להגיד. ממלכת ישראל ממשיכה להתקיים עוד הרבה הרבה זמן, וזה בעצם אומר, יש פה אופק. מה האופק של ממלכת ישראל? עצמות אדם יצרפו. תדעו לכם, מה שאתם עושים עכשיו, מקריבים עם כהנים בצורה כזאת, ובודים מלבכם חגים וזמנים, בסוף העסק הזה ישלם את מחירו. יהיה את עצמות אדם יצרפו עליך, ומה יקרה למזבח? כבר עכשיו קורה משהו למזבח. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא עוד יותר. יושיהו מאיזה שבט הוא?
בדוד.
לא, מה זה קשור? אנחנו מדברים פה על ירובעם. לא, ירובעם, ואיך זה עובר לבית דוד? חשבתם על זה?
זה נראה לי אחד המסתרים לרובה, אבל המלכות שלך תיגמר בסוף, בכל מקרה. אתה מנסה להחזיק אותה בכוח, וחתום שבסוף זה יעבור לבית דוד.
יעבור לבית דוד, נכון. הגיוני. זאת אומרת, הגיוני לראות את זה ככה, אפשר עוד דרכים, אבל אני חושב שזה דבר הגיוני. בואו נראה את הלשון. הנה בן הולד לבית דוד, יושיהו וזבח עליך. זאת אומרת, בית דוד ימצאו איתך את הדין. הם יעלו, יוולד וימצא איתך את הדין. אמרנו הדין, הוא לטווח ארוך כמו שאמרנו, אבל בהחלט. בסדר. טוב, מדוע לא נלקח אחיה השילוני? מה אמרתם? מה חשבתם? הוא קרוב מדי, הוא בעניין, זה נטיעתו, זה מעשה ידיו, אפשר לראות את זה בהמשך בחזל עוד יותר. הבאתי לכם מדרש, יש כמה מדרשים כאלה שאומרים אחיה קשור אל ירובה. ופה המסר, אני לא מדבר איתכם, אני לא, המסר פה זה איש האלוקים הנבדל הנפרד, וממילא אחיה הוא לא אמור להיות. אחרי זה בשלב הבא, דווקא בסיפור של הבן שעומד למות, שמה זה אחיה באים אליו, ושמה זה כמו לחזור עם מי שקיבלת ממנו מנדט ולברר אותו מחדש ולראות מה השלב הבא.
יפה.
מה?
יש פה עניין, בשביל
אחיה,
זה
אומר
קשה לבוא
לתת נבואת פורסם, להמשיך לחיות באזור
כאילו אחר
הכלום. רואים שנביאים שהם נבואת פורסם. מישהו בא מרחוק, אומר את דברו, וחוזר, הוא לא פה בסיפור. מי שפה בסיפור הוא מעורב, מעורבב. אחיה השילוני, הוא משילו. אז הוא בתוך העניינים, יפה. בהחלט הסבר מצוין. טוב, אז רואים שתי הוראות, לא לאכול ולא לשתות, ובעצם להיות נבדל, אני לא חלק מהסיפור. ודבר שני, לא לחזור על עקבותיו. לא לחזור על עקבותיו, זה דבר השם חזק, דבר השם. כאילו. דבר השם חזק. אבל אז אני שואל, אם זה לא לחזור על עקבותיו, ואיזשהו מין ביטוי לכך שהסיפור הזה הוא מוחלט, ולא עומד לחזור בו, אז אני שואל, רגע, הוא בא להזהיר או בא להודיע? זאת אומרת, איך זה מסתדר עם העובדה ש... ובכל זאת לא שב ירובעם. אז אם הוא היה שב, אז בעצם כן יכול היה לחזור על עקבותיו. אם אני לוקח באופן סמלי שלחזור על עקבותיו זה כמו לחזור בו, זה כמו להגיד, אני לא חוזר על עקבותיי. בדרך שהלכתי, היא חתומה, לא חוזרים. כאילו.
אבל הוא לא התנבא על ירובעם, הוא התנבא על המזבח. מה שהיה למזבח, לא יחזור. הסבכו את כל...
אתה אומר, מזבח, מה שיהיה אז לא יחזור.
אבל ירובעם, אתה כאיש יכול לחזור.
כן. אתה אומר, טוב, זה אפשרות אחת. אני שואל את זה כשאלה בעיקר, באמת אין לי איזושהי אמירה מן הפסוקים חתומה, אני חושב שקיימת אפשרות נוספת, שבעצם מעמידה את האמירה הזאת. השאלה אם הלא תשוב הוא מוחלט, אם בוא נגיד ככה, האם הקדוש ברוך הוא אמר לאיש האלוקים לא לשוב? גם במקרה, תראו לעצמכם, הוא בא, רואה את ירובעם עומד להקריב קורבן, עומד לסבוך את הזבח, אומר לו, עצמות אדם יישרפו עליך, ונניח שעכשיו ירובעם אומר, חטאתי, עמיתי, פשעתי, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, אני שואל, מה עושה עכשיו? זה אופציה, כי כשאומרים לנו אחר כל זאת לא שב ירובעם, זאת אומרת שהאופציה הזאת היא קיימת. אני שואל, מה קורה במקום כזה? האם הוא ממשיך להגיד, אני לא אוכל ולא... אני לא בטוח. זאת אומרת, יש עמדה כזאת שבעצם נביא, אנחנו רואים מצבים כאלה זה יוזמה, זה חלק מה... לדוגמה, שמואל בפרק תדבב. שמואל בפרק תדבב, וידק אל השם כל הלילה ולא ענה הוא, אני מוסיף, אבל לא ענה הוא, קדוש ברוך הוא לא ענה. הוא קם בבוקר, הולך ואומר לו דברים, למה לא שמעת בקול השם? ואני לא נעשה את זה עכשיו, אבל אפשר לדייק שבעצם זה פתוח, הוא פותח את זה מחדש. ואם הוא יגיד חטאתי אביתי פשעתי, הוא יגיד לו, אז השם אחד. זה לא ברור עד כמה המדד הזה קיים, אבל אפשר לראות מעבר בנפשו של שמואל. הוא אומר, הרף ממני ואגיד לך את אשר דיבר השם אליי הלילה. כל מי ששומע את ההקדמה הזאת, מה הוא מצפה לשמוע עכשיו?
דברים קשים.
דברים קשים מאוד. ואז רואים, אומר לו דבר, כאילו, הוא משתף איתו פעולה, השיתוף פעולה הזאת גורם לסוויץ'. ולמה לא שמעת בקרב השם? אמרת שאתה עובד להגיד, בא שדיבר השם אלה ללילה. מה זה למה לא שמעת בקול השם? זה, לא שמעת בקול השם. זה משהו אחר, כאילו זה למה לא שמעת בקול? זה משהו אחר. זה הדיבור, הוא אומר הקדמה והולך למקום אחר. כשיש באמצע התחלה של תשובה של שם, רוצה לשמוע. רוצה לשמוע? אז אני אמתיק את הדבר. כאילו נביאים, אז אני אומר, אני משאיר את זה פתוח.
והיום לכן הוא חוזר אחרי זה, כי הוא חושב שעשו תשובה. מגיע לנביא
זקן,
אומר לו, תבוא, מה קרה?
פתאום תשובה, זה אופן, זה לא. הוא רוצה את התשובה, הוא מחכה, הוא רוצה, תמיד, כאילו, יפה. אז זה קצת מכיוון נוסף, בסדר. טוב, ירובעם רוצה להזמין אותו לאכול ולשתות, כי הוא רוצה, כי הכל נשבר פה עכשיו, כל התשתית שהוא בונה, לא יודע אם נשברה, אחרי זה הוא ממשיך איתה גם ככה, אבל בכל אופן היא ספגה מכה קשה מאוד. וגם הנביא מבית אל, הנביא הזקן הזה הוא נביא אמת או נביא שקר? הוא נביא שקר, אז מה זה? נביא אמת אמרת?
הוא מקבל
נבואה.
לא, זה לא נהיה נביא
אמת.
מה אתה אומר? הוא מקבל נבואה. פשוטו של מקרא, ברור שהוא מקבל נבואה. אז יש פה נביא שקר שמקבל נבואה. מה?
שאין גורגנו נבואה.
אז אתה אומר נביא...
לבן קיבל נבואה.
לא, ברור שהוא מקבל...
הוא קורא לו נביא. בבן
המקרא... אתם יודעים, גם המילה אלוהים במקרא קוראים אותה לאחר, לעבודת אלוהים אחרים, והיא נמצאת, גם הנביא משתמשים בו לכאן ולכאן, וזו שאלה, איך אפשר, מה זה הדבר הזה? ברור שהוא משקר, ועל פניו זה נביא זקן מבית אל, שהוא איש בית אל, שמגלמת את המרידה בקדוש ברוך הוא, במובן הזה של ירובעם. דרכו של ירובעם משתקפת אולי במיטב שלה בבית אל. במיטב שלה לוקח כהנים מקצות הארץ, שם נמצאת העבודה. אמנם הוא בנה שני מקדשים, אחד בצפון, אבל לדן לא מגיעים, לדן לא נזכר את זה, ואת אל הופכת להיות מרחק במידה רמה. אני מבין שהמילה נביא, שקר, זה לא מה שאנחנו חושבים. זה לא איזה שקרן כזה שעושה הצגות. זאת אומרת, דיבר אליי השם ומהתל בכולם. מדובר, אפשר לראות את זה בעוד מקומות. כשנגיע לישעיהו וירמיהו במחוזות האלה, נביאי השקר זה אנשי רוח, זה אנשים שיש להם אמירה אחרת, הם עומדים כנגד הנביא ויש להם מה לומר, אבל זה אנשי רוח שחושבים שהם נביאים כמוהו, כי גם אתם לא באמת שומעים את דבר השם, אתם אומרים מעצמכם, אתם אומרים, אתם אנשים חכמים, אנשי הגות, ויש לכם אג'נדה, ואתם, וגם לנו יש אג'נדה, וגם אנחנו חושבים, וגם אלינו הקדוש ברוך הוא מדבר. אני חושב שפה מהפרק הזה אפשר לראות שהאיש הזה, האיש הזקן מבית אל, גם אני נביא כמוך, ונמצא באיזושהי עמדה, וזה אולי חלק מההסבר מה קורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, תוך כדי שמעמיד אותו באיזשהו מצב, הוא אומר לו, גם אליי דיבר השם, הוא אמר לאלה שתבוא, דיבר השם ואמר תבוא, מצוין, רואים כמה איש האלוקים, לא טוב לו להיות במקום של הפורנות הזאת, והוא משתף איתו פעולה, ואז הקדוש ברוך הוא מדבר אל הנביא אשר ישיבו במעמד הזה, והוא בעצם צריך כמו לומר, אני שיקרתי, שיקרתי. ואחרי זה הוא ממשיך למצות את המיצוי הזה, ממשיך עם הסיפור של הקבורה, ועוד מעט נגיע אליו. וכל הסיפור הזה בעצם סוג של תשובה שמתקיימת פה לנביא ששיקר, לנביא שבעצם חשב שאין הבדל בין בית אל לבין מקום אחר. ומתוך הפרק הזה, ואם תרצו, מתוך הסיפור של האריה, האריה שפוגע במי שלא שמע בקול השם, והפרשן שעומד להיות לדבר הזה זה הנביא שהוא עצמו היה חולל את הדבר הזה, הוא עצמו נביא השקר, הוא הפרשן שעומד להיות לדבר הזה, והאריה הוא העד שהנה הרגתי אותו, אבל לא הרגתי אותו בסדר הטבע כי אריה הורג, כי אני הרגתי אותו ועכשיו אני שומר עליו מפאת כבודו. הוא מספר את הסיפור של, של בית אל שלא יודעת מה זה דבר השם. שלא יודעת. אם תרצו לימים, עמוס יגיד, חוזה לך ברח לך אל ארץ יהודה, ואל בית אל לא תבוא, כי מקדש מלך הוא. מעניין שמקדש מלך לימים משמש אותנו בתפילה, נכון? ומקדש מלך של הקדוש ברוך הוא, אבל במקרא מקדש מלך, מה הכוונה? זה מקדש מטעמו של המלך, הכל מחור שם. זה לא באמת, אין שמיים פתוחים במקום הזה. לך לארץ יהודה, זה בדיוק המתח הזה של לך לארץ יהודה. ובתוך המקום הזה יש פה תשובה גדולה שנעשית. וזה, אני מבין, הנקודה העמוקה פה שמתרחשת. בסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו נשאל מה?
לוקח תשובה באיזשהו במקום לשוב לשם ומשתמש בכיוון שנדי כדי שאולי כמי מתאים את סוי את העומש אחרי זה נשאר.
השאלה אם זאת הסיבה, או שהסיבה היא כדי שיראו שאני מאמין בכל מאודי בדבר הנביא,
בסופו של דבר הוא מודה בשקרו והוא מודה על הנבואה והוא רוצה להיקבר איתו, ובמילים אחרות אפשר להגיד במובן הכי פשוט, עצמות אדם יצרפו עליך, זה מה שאומרים על המזבח, והנביא מבית אל מבין שעצמות אדם יצרפו עליו, ועכשיו בצוואה שלו שיקברו אותו יחד עם איש האלוקים, למה? כי הוא בעצם לא רוצה להיות בסיפור, הוא לא רוצה להיות חלק מהסיפור של בית אל. זאת אומרת, להיות עם איש האלוקים זה להודות בנבואה, וכל מי שקורא את הסיפור, וכל מי שרואה את האריה, וכל מי שמבין בסוף שהוא נקבר יחד עם הנביא, להיקבר יחד עם הנביא, זה לא דבר של מה וכך. זה בעצם אומר, להבין שיש דבר השם, קיים, חי, לא מקדש מלך, יש משהו גבוה. ובסופו של דבר, הוא הולך ונהיה, הוא הולך ומסונף לתוך המקום הזה, מתוך העובדה שבסופו של דבר יש פה נבואה שמרגע שהוא קיבל את הנבואה הוא לגמרי במקום אחר, וזה גם עצמו, גם זה אפשר לחשוב שזה יקרה אחרת, והנבואה הזאת באה לתקן, והיא באה לתקן, וכל מי שרואה את האריה מספרים לו את הסיפור. מה זה אומר בעצם? כולם מבינים, הנה נביא ש... הנה, זאת אומרת, הנה נביא שהיה, שהוקיע את בית אל, את מה שמתרחש פה בעבודת העגלים בבית אל, הוקיע את הדבר הזה, ותראו מה קרה לו. ויש פה אמירה, ומי שמסביר את הדבר הזה זה הנביא הזקן אשר מבית אל. אז הוא בסופו של דבר הוא שותף בתהליך שמתרחש בבית אל של איזשהו תיקון. בסדר? אפשר עוד? כן.
לא, רק בקשר לתאריך, מישהו פעם אמר לי מגיע את הנביא הזה, כמו שהיום יש פה מיני אנשים שיש להם כוחות והולכים אליהם וזה, ותראה, הנביא הזה הוא באמת נביא, זאת אומרת, הכתוב קורא נביא והוא זוכר לבוא, אבל הוא לא צדיק. זאת אומרת, יכול להיות לך בן אדם שיש לו, כי הוא אמר לי את זה בקשרים של כל מיני בבות, כל מיני דברים כאלה, הוא אמר לי, אומרים שכולם רמאים. מה זה רמאים? יש לי מאחזי עיניים. אמר לו, לא, לא מאחזי עיניים, יכול להיות שיהיה באמת, אבל אמרתי, יש כוחות, וזה לא אותו הצדיק.
נכון,
נבואה לא מגיעה מהקומות, כוחות ובאמת יכול להיות,
לא,
נבואה
זה משהו,
הנבואה
פה,
כמו שנבואה
מגיעה
נבואה,
לא
עכשיו
צריך
לבוא,
יש
לבוא, יש לבוא,
יש
לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש
לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא, יש לבוא,
זה ברור שהרמב״ם לא מקבל את ההגדרה, אבל הטענה של אברהם זה שבלשון המקראית המילה נביא סובלת גם מישהו שלא מדבר באמת בדבר השם, והמקרא קורא לו נביא, ובעצם איך אפשר לעשות דבר כזה? אומר אברהם, זה כוח של נבואה שהוא יכול להיות מהקדוש ברוך הוא, ויכול להיות גם בצורה טבעית כאילו אחרת, וזה כוח שנמצא, ולכן קוראים לנביא שקר, קוראים נביא. זה הטענה שלך. אני אתמוך באופן,
רואים מהתורה שהתורה מתייחסת לנביא בהקשר של ביחד לאום ואיזונים וכל שם, יש להם כוחות, יש פה קלופה, יש הנביא.
לא, אז אז
תשמעו, יש פה משהו שהוא.
לא, לא, אבל הנביא, אבל שמה כתוב הנביא אשר דיברו השם, יש שם ביטויים שאומר יגיד לך אבל צריך לבדוק את הלשון שלו, ששמה זה נביא שהקדוש ברוך הוא דיבר ויש נביא שהקדוש ברוך הוא לא דיבר.
אתה לא נביא, כלומר זה נביא. אתה יכול להגיד הביטוי של המקרא זה נביא עם כוחות, אבל זה לא נביא של דבר השם. זאת אומרת, נביא זה לא, זה לא שהוא יכול להגיע לרגע, זה סתם ביטוי לשון שהמקרא מתכנס נביא. אני רוצה להגיד
כי, כלומר, זה קרן שיש לו כשמרי אופני מאוד מאוד גבוהה והיה לו ברור שהוא צריך להחזיר את הנביא הזה וזה לא היה בדבר השם, זה היה בדיונו שלו, אבל זה לא עצה בן אדם, כאילו
תראו, יש מקור שמחזק את אברהם, אנחנו נגיע אליו עוד מעט, פרק חב ב' אומר, רואים את אחיו מזמין את יהושפט לבוא תבוא איתי למלחמה ואז הוא אומר, דרוש נא כיום את דבר השם, ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים כ-400 איש. מי זה הנביאים האלה?
יש.
אבל לא כתוב, כתוב נביאים. והם ואמרו, עלה והצלח ויתן השם ביד המלך. בשם מי הם אמרו? אנחנו רואים בשם, לך והיית רוח בפי נביאה. נביא השקר, נביאה, לא כתוב שקר. הרוח, אני אוהב לצא והייתי בשקר בפי כל נביאיו, רוח שקר בפי כל נביאיו, זה הנקודה שאני רוצה להגיד, ויצא הרוח ועמוד לפני השם הלכה והייתי שקר בפי נביאיו ואז ואתה הנה נתן השם רוח שקר בפי כל נביאיך אלה והשם דיבר עליך רע. זאת אומרת יש פה תיאור של נביאים שיש בפיהם שקר, אבל זה נביאים, הלשון שלה היא גם משתמשת.
שמה יותר חדקים, כאילו אני, שיש רוח שקר עליונה
יש רוח שקר
מה להם להגיד?
הם באמת לא שיקרו במובן, הם לא שקרנים במובן, כל מה שהם אמרו זה נכון, כולם גם אמרו את אותה לשון, עלה והצלח וייתן השם ביד המלך, ובאמת יצא לפני הקדוש ברוך הוא, אבל יצא מלפני הקדוש ברוך הוא, וזה לא דבר השם.
זה לא דבר השם. אני חושב שבכלל לא היה, כי כל שיש שם משהו שאומרים שאתה לא מכניס רוח שקר בפי נביאה.
חברים, אני אגיד ככה, אני אספר לכם ששנה הבאה בעזרת השם אנחנו נלמד תנ"ך בעיון יותר מאשר השנה, ואלה השאלות שאנחנו נפתח אותן לעומק, וזו שאלה מרתקת. אדרבה, נכון, זה ברור מאוד משמעותי, מאוד ברור יפה לראות מה בחז"ל, מה בפסוקים, מה בחז"ל, האם יש איך להבין את היחס בין אלה ואלה ועוד ועוד, אבל עכשיו אנחנו זה, נשאיר את זה פתוח. אפשר גם עכשיו בזמן בבית המדרש היום לעשות את זה, אבל לא קורה. טוב, אני ממשיך. אני חושב ש כן, יש פה דבר מעניין, המדרש הזה שבעצם חתמנו איתו. טוב, בסופו של דבר ירובעם לא שב מדרכו הרעה, ולפי חז"ל אחר הדברים האלה לא שב ירובעם מדרכו הרעה. אז אנחנו רואים ויעש כהנים מקצות הארץ, זה כואב. רגע, ראית מה קורה עכשיו? המזבח נקרא, ראית שעצמות אדם יישרפו עליך, איך אתה הולך לשם? יותר חזק מאשר האיומים האלה. וידבר השם לחטאת בית ירובעם להכחיד וכו', אבל אחר הדברים האלה לא שב ירובעם. מה זה אחר הדברים האלה? אז אומר המדרש, לא, כן, מי אחר, אמר רבי אבא, אחר שתפצו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? בן ישי בראש, יחי לבעינה. זה פלא. ובעצם אחר הדברים האלה, אנחנו נגיד, בפשוטו שנקרא, אחר הסיפורים האלה, נראה הכוונה, אפילו שהזהירו אותו, ואפילו שהוא ראה את כל מה שראה, בכל אופן לא שב מדיבו. חז"ל בעצם אומרים, למה הוא לא חזר? כי הוא רוצה להיות בראש. וכמו אומר, אילולא הסיפור של הראש, הוא קשור לעניין. הוא קשור, הוא מבין את העולם הרוח. הוא רציני. אחיה היה הנביא שליווה אותו, וגם ביניהם יצרו חז"ל קשרים עמוקים, שתלמידו ומצטער עליו, והבגד, הבגד כמו עם שמואל, דיברנו על זה בפעם הקודמת. זאת אומרת, שמו את ירובעם באיזשהו מקום עמוק, וגם המדרש הזה, הוא כמו אומר, לא שב בו, בסוף הוא רצה להוביל. אפשר להגיד רצה להוביל ברמה האישית פרסונלית, אפשר להגיד שהוא רצה שעולם החומר מוביל.
זה נראה שהוא...
שזה משהו בעולם המחשב. נכון. השאלה בגלל קנאה...
אתה לא כמו דוד, לא כמו דוד.
כן, אז אני אומר, אפשר... נכון, אז אפשר להגיד שזה איזשהו מין חיפוש כבוד, אפשר להגיד שזה תפיסת עולם, שהוא רואה את העולם הזה במרכז. אם אני לוקח את בית דוד כנקודת הפנימיות שמחיה את הכל, ונקודת הכל יש ירושלים, במשמעות העמוקה של ירושלים, ואת ירובעם כמי שבעצם נציג שלה, ולוקח כהנים מקצות העם, ומרחיב, ולוקח את ההרחבה בעצם למרחב שלה, כמו שהיה בוויכוח, כאילו שרחבם רוצה להמשיך את דרך שלמה שמאוד מאוד חיזקה את ירושלים, את הארמון, את כל מה שמתרחש שם, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה פיזית. וירובעם הרבה יותר היה עממי, הרבה יותר שמע בכל העם, הרבה יותר נועץ, הוא שליח של העם, נאמר, מאוד מדגיש את זה. אז אפשר להגיד, שליח של העם במרכז, כאילו שזה לא משהו שהוא רק ברמה האישית, אלא הרמה האישית קשורה לתפיסת עולם, ובעצם ממלכת ישראל וממלכת יהודה זה פער בתפיסות, כאילו ירושלים, ממלכת יהודה מחזיקה את הקודש, וממלכת ישראל מחזיקה את הפריפריה, את העולם הזה כמו שהוא, את ההווה, את מה שמתרחש בעולם. טוב, איזשהו מיקוד, בואו נעבור לפרק יהודה. טוב, נקרא כמה פסוקים ונעבור ל... טוב, אז אחר הדברים האלה, רגע אחד, לא, אני מנחש. בעת ההיא. דומה, אבל לא, אתם צודקים. המילים אחר הדברים האלה זה סוף הפרק. אחר הדברים האלה לא שב ירובעם מדרכו, אני בטעות הלכתי לשם מזיכרון. אבל פרק י"ח, פרק י"ד, סליחה, בעת ההיא חלה אביה בן ירובעם. ויאמר ירובעם לאשתו, קום מן אב אשתנית, ולא ידעו כי את אשת ירובעם, והלך שילה, והנה שם אחיה הנביא, הוא דיבר עליי למלך על העם. מה בעצם ההסתרה הזאת, את מה היא משרתת? אז יש פרשנים שאומרים להסתיר מפני העם. יכול להיות שגם זה קיים, אבל נראה בפסוקים באופן ברור שיש דבר נוסף, ונראה שהוא המרכזי, זה הסתרה מפני הנביא. מפני הנביא. באים אל אחיה ולא רוצים שהוא ידע שבעצם מדובר בבנו של ירובעם. כך אומר הרד"ק, כך אומר המלבי"ם. ובעצם מה המחשבה פה? הוא שונא אותי. אם הוא ידע שזה אני, הנבואה תהיה מוטט. שימו לב איך הוא תופס את הנבואה. אבל אם הוא לא ידע, אז הוא יראה מקרה לגופו של עניין. מקרה לגופו של עניין, הוא יגיד את דבר השם הנקי. אני רוצה את דבר השם נקי, אני לא רוצה את דבר השם מוטט. מה?
הוא בצדק, זאת אומרת, אחיה
נכנס בו לחלק. כן, אבל הקדוש ברוך הוא גילה לו שזהו,
כן.
אז אין דבר השם אחר. אבל מה אתה חושב שאילו, נגיד, הקדוש ברוך הוא לא היה מגלה לאחיה, הנבואה כשלעצמה, אז מה, היא הייתה שונה? על פניו, היא חייבת להיות שונה, אבל לא בגלל האינטרס או בגלל משהו אישי, אלא בגלל שזה בנו של ירובעם, ובנו של ירובעם נדון כבנו של ירובעם, לא בנו של חיים, מוישה, של כאילו, זה הסיפור האמיתי שלו, ההקשר שזה מדובר על בן המלך, וההבדל, העובדה שחייב או אי חייב, הם קשורים לכלל ישראל. ברור שזה חייב להיות מחובר בסופו של דבר. אבל היא מראה, הם חושבים שזה מטה ברמה האישית בעצם. כאילו, הוא שונא! הוא מוטה. לדעת במי מדובר, זה לא עניין של הטעיה. מה אתה אומר?
אני חושב
לא, זה הפרשנים. אמרתי, הרד"ק והמלבי"ם.
זה הפרק שיורם חתן בצדק. אם הוא ידע שאת אשתי, אנחנו נחתוך בבואה, והוא אכן...
זה מה שאני, בדיוק את זה, זה הטענה שלי, זה הטענה שלי, שבעצם התפיסה של הנבואה, קודם כל שיש פה, אתה יכול להתחכם איתה ולמשוך דיבור כזה, זה תלוי בך. תראו, בואו נהיה מדויקים, כולנו יודעים שקיים דבר כזה שאדם הולך לרב, ובדרך שבה הוא שואל, הוא מקבל תשובה, במידה רבה, שהוא יכול לכוון את התשובה, לא אצל כל רב, אלא בכל דבר, אבל אין ספק, ולפעמים גם בדברים משמעותיים. הדרך שאתה שואל, לפעמים פוליטיקאים שיש רבנים שמנהיגים מפלגה, רואים את הדבר הזה. אז יש גדול, אדם גדול, והרבה פעמים מבוגר מאוד, ובאים הפוליטיקאים. וכל התלמידים שלו יגידו, הם מתאים אותו, הם מתאים אותו, הם מציירים לו כך את הציור ומושכים את מה שהם רוצים ולא את הדבר בעצמו. פה המחשבה הזאת. אז זה, אנחנו מכירים תופעה כזאת בכל מיני מעגלים ברמות שונות. הזיקה קיימת, זה לא מוחלט, זה מורכב, כי באמת זה לא מוחלט. מצד שני, עד כמה מוטה, היא בעצם ירובעם אומר, אם הם לא ידעו שזה, יש פה ילד, יש לו בית, אפילו קיבלנו ברכה מהנביא, כאילו, שיחיה, וכאילו משכנו איזשהו משהו, מתוך איזו מחשבה, שקודם כל הנביא לא ידע, אנחנו נסתיר, ואז הוא לא ידע את האינפורמציה. זה אמירה אחת. אמירה שנייה, שאם הוא ידע את האינפורמציה, זה יגרום לו לעשות אותה, פה זה באמת לא מפורש, שהוא יתה אותה ברמה של, שהוא כאילו שונא, או כאילו מתנכל, או משהו כזה. טוב, אבל על פניו נראה שהטלת דופי זו המשמעות. מה אתה רצית להגיד משהו?
זה מתחבר לזה קודם, זאת אומרת, כל מושגי הנבואה הם
מבולבלים בדבר. נכון, מושגי
הנבואה. כאילו, אתה יכול להגיד, אני אספר לעשות כל מיני של הסרטן, ואז הוא ייתן לי תשובה אובייקטיבית. אתה בא ואומר לו, כמי אתה רוצה תשובה
כאלה? אז כמה דבר השם תלוי, זו שאלה. אז פה רואים שבעצם יש...
ברור שחשוב לו דבר השם, זאת אומרת, אם אחיה יתנבא על דברים טובים, זה מה שיקרה. אז אני אלך ואני לא אספר לו שזה אני, ואז הוא יגיד דברים אחרים מה שהוא אומר, ואז זה קורה. כאילו, אם אתה בא לאדם שיודע את העתיד, אז אם אתה מדבר אותו, אז הוא יגיד את התשובה הנכונה, כאילו,
נכון, המכנה המשותף בלי לקרוא... מה?
זה בדיוק שאול עשה את זה.
כן,
יש שני תפקידים לנביא.
איפה שאול עשה את זה?
עם האתונות. יש שני
תפקידים
לנביא. שמה?
מדברת על האישה.
נו, אבל מה אתה רואה?
אבל איך אתה רואה
שזה...
כן, אבל שם זה לבעלת האור. בעלת האור באמת מוגבלת. אנחנו מדברים פה מול נביא. כוחו של נביא... נכון, נכון. כוחו של נביא עד כמה הוא תלוי. תראו, הסוגיה הזאת, הנה עוד פעם, עוד סוגיה, ואני אראה לכם את המורכבות שלה ונמשיך על. מצד אחד, ברור שפה באים ואומרים, תפיסה שגויה בנבואה, הוא חושב שהוא מהפנה, הוא משחק עם הנביאים, ואז הקדוש ברוך הוא מגלה לאחיה, ואחיה מביא לו, לא, אתה חושב שככה משחקים עם הנביא? אתה לא מבין את הסיפור. זה מה שנאמר. אבל אנחנו יודעים שזה מורכב. אני אציין שתי נקודות. אחת, אין שני נביאים מתנבאים לסגנון אחד. ברור שיש הבדל ביניהם. זה דבר ראשון. ודווקא הגמרא אומרת, איך ידע יהושפט שהנביאים הם נביאי השקר? הנביאים בפרק כ"ב, איך הוא ידע שהם נביאי השקר? 450 נביאים, כי אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד וכולם אמרו אותו דבר. פרדוקס. דווקא זה שהם שמעו את הדיבור הגבוה שבא אליהם עם רומים, דווקא זה בעצם מעיד על זה שהם שקר, כי כל אחד אמור להגיד משהו אחר. אבל יש גמרא מפורשת בגמרא במגילה שמדברת על העובדה שבדורו של ירמיהו לא הולכים לירמיהו, אלא הולכים לחולדה הנביאה. למה הולכים לחולדה הנביאה? אישה, איך תדעו שם? נשים רחמניות? נבואה היא רחמנית, בניגוד לירמיהו. מה זה קשור? זה דבר השם, מה? היא צובעת אותו? הגמרא לא אומרת על זה ביקורת. אז כנראה שכן יש צבע. אז מה צריך, אז רגע, יש צבע או אין צבע? זה משפיע או לא משפיע? מי הנביא? או ההקשר או הצורה? צריך פה ללכת לנסירה דקה, כי זה סוגיה דקה יותר, עדינה יותר. רואים?
זה משפיע, אבל אי אפשר לעבוד על הנביא,
נכון, אי אפשר לחשוב שאפשר, נכון, פה זה תרמית, לחשוב שאפשר להתחכם בצורה כזאת ולרמות ולקבל תשובה אחרת, זה הטעות הגמורה. יפה מאוד, זו אמירה מאוד חשובה. טוב, אנחנו ממשיכים. מדוע לא מת הילד מיד? האם הגזרה הייתה חתומה? אני חושב שעצם יש פה מורכבות. למה? כי מצד אחד הנבואה היא שתגיעי לעיר הוא ימות, אז אין בכלל, אז ירובעם בכלל לא ידע. אז אם ירובעם לא ידע, אז אין פה אפשרות לתשובה, נכון?
למה היא חוזרת
לעיר? היא חוזרת לעיר, מקבלת על עצמה. בזוהר כתוב עליה דברים גדולים, שעשתה תשובה, כאילו, הזוהר לוקח אותה למקום. כך אני חושב שראיתי פעם. בכל אופן, אבל יש פה, זה מצד אחד. מצד שני, טוב, זו התשובה אחרי שהיא עשתה את מה שעשתה, אבל ברגע ש... בואו נשאל שאלה. הוא חולה הילד. הוא חולה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מזמן את ירובעם למה? זה לא עונש. אם זה מת, אז זה עונש. אם זה חולה, הוא מזמן אותו לתהליך. אם זה תהליך, אז יש פה בעצם, זה משהו תלוי בו. אז מה המשמעות? אז על פניו, בעצם, ברגע שהילד הזה חולה, ועל הילד הזה נתבשר ירובעם ברגע שהוא קיבל את המלכות. זה המלך הבא. זה הסיפור פה, רואים באופן ברור. הוא בן צדיק, יש לו, נמצא בו דבר טוב, לא, זה נהיה מדויקי, נמצא בו דבר טוב, הוא ראוי להמשכיות, ובתוך המקום הזה הקדוש ברוך הוא לא ממית אותו, וזה שהקדוש ברוך הוא לא ממית אותו, בעצם היה אמור להוביל את ירובעם לחזור אל הנביא אחיה שנתן לו כוח, ולהגיד לו, הנה כזו וכזו, נתת לי כוח, אני עכשיו נמצא במצוקה, אין המשכיות, מה לעשות? לקבל הדרכה, לקבל ברכה, לקבל מה? לעשות תשובה. הוא לא עושה את התשובה הזאת. הוא לא עושה את התשובה הזאת, ועל זה הוא נופל, ועל זה הוא נופל, ואז פה כל הסיפור. אם בבואה אל העיר, הדבר הזה, זאת אומרת שכבר נגזרה הגזרה עליו. בכל אופן, הילד הזה, רואים שהוא, יש לו ממש דברים, נמצא בו דבר טוב, וכל ישראל סופדים לו. למה כל ישראל סופדים? על פניו מבינים שיש פה את הסיכוי לסיפור שלנו, יש פה בן שיש לו איזה מעלה, יש פה איזה צדיקות, והם מבינים את המקום שלהם, מבינים, כולם היו במעמד הזה עם ירובעם מצד אחד, אבל ירובעם יולד בן טוב, אז אם הבן הזה הוא טוב, וחזל במגרש בעצם אומרים, וספדו לו וקברו אותו, ולא דברים כאן בחומר, ומה אבי הבן ירובעם שלא עשה אלא דבר אחד טוב, אבל מה זה הדבר טוב? ביטל משמרתו ועלה לרגל, עולה לרגל, חוזר לירושלים, או ביטל פרדסאות שיושבים מרובם האביב שלא יעלו ישראל לרגל, דואג שעם ישראל יעלה לירושלים, רגע, הוא מחזיר את העטרה ליושנה.
זה לא זה, הוא לא חושב על עצמו כמו לרובם,
הוא לא חושב על
עצמו,
הוא לא מי בראש. זאת אומרת, ירובם הפריד את הממלכה, הבן שלא עומד לתקן, יש לו תפיסת עולם אחר. רגע, אז מה? הפסדת. בית ירובעם. זה לא בן. אז יחזור אחרי זה. אז יש לך בן שבנקודה מסוימת. נמצא בו דבר טוב. זה לא מספיק. זה לא מרים כל העגלה. אבל בהחלט יש פה איזה מין משהו שאילו היה, אילו ירובעם היה מקפיץ אותו ולא רואה בו מקפצה, אז היה יכול להגיע לאיזה מקום, אבל הוא לא הקפיץ אותו, הוא שלח את אשתו מתנכרת והתכחש עוד יותר לכוחה של נבואה. אז בית ירובעם מתכחשים לכוחה של נבואה, אז זה המחיר ולשם זה עולה. טוב, מכאן אמרו כל המעמיד בן רשע או תלמיד רשע, סוף שאינם כהות, תלמיד רשע מאחיה השילוני, ואחיה לא יכול לראות כי קמו עיניו מסביבו, שהעמיד את ירובעם תלמיד רשע. שימו לב, לא חז"ל לא ראו את הקשר בין אחיה לירובעם, רק משך אותו. זה לא כמו בהמשך אנחנו נראה, איש אחד מבני הנביאים בא מושך את יהוא בן נמשי ובורח. מכירים את הסיפור? לא, לא, הוא תלמיד. ועל הדבר הזה קהו עיניו של הרב. כולנו זוכרים, לא נס לחו ולא קהו עיניו של משה רבינו, אפילו שהוא זקן. קהו עיניו. זאת אומרת, הקהו עיניו הזה בעצם באים החכמים ואומרים, זה קצת כמו שמואל ושאול, זה נטיעת ידיו, זה המשכיות, זה משהו יותר מאשר מי שנתן לו את הכוח במשיכה, קיים בעצם בסיפור הזה.
אבל זה ציווי של השכם,
מי
שאול.
מה? אבל באים ואומרים, המימוש של הדבר הזה לא היה רק פעולה נקודתית של לשפוך שמן, אלא נוצר משהו של חניכה, משהו רחב יותר. זה לא בספירה. ציווי השם, אבל הוא יתמלא בצורה רחבה יותר, ממשית יותר, ולא רק בצורה נקודת. טוב, פרק תקווה. בואו נתחיל את הפרק. כן. טוב, יש דבר שהוא נכון בכל התקופה הזאת. הפרק פותח בשנת 18 למלך ירובעם בן נבט, מלך אביהם על יהודה. מה זה הדבר הזה? שאומרים בשנת 18, אני רוצה עכשיו לדבר על אביהם מלך יהודה, הוא הנושא. אז אתה אומר, מתי הוא מלך? בשנת 18 למלך השכן. מה זה הדבר? כאילו, בעצם כל הזמן מתחילים לדבר על מישהו ומעמידים אותו יחסית למישהו אחר. למה אתה לא מונה את המלכים ואת השנים? כמו בטבלאות שאנחנו ואי אחרי המותו של זה, מלך זה, כאילו שיהיה את הציר הזה. למה מוסיפים את הציר של מה קורה במלכות השכינה? אז יש פה תשובה מאוד מאוד עמוקה, שבעצם אומרת, יש פה ציפייה כמוסה לאיחוד הממלכה. זה לא נורמלי מה שקורה פה. אז ברור לגמרי שאנחנו אף פעם לא נמנה בשנת, אני רוצה לדעת שדוד מלך ישראל מולך, כמה שנים זה למלך מואב. זה לא מעניין אף אחד, כי אין פה שום משמעות לדבר. אבל כמה שנים, מה קורה פה בממלכת ישראל, כשאתה מדבר על יהודה, זה מאוד מאוד משמעותי, כי בעצם זה ממלכה אחת. וזה שני חלקים. יש פה הזמנה להבין את הקשר בין הממלכות. אנחנו נכנסים לתקופה שהיא בעצם תחילת הדרך. תחילת הדרך היא קשה והמתח גדול. ובעצם אפשר לראות את הדבר הזה בכמה וכמה ציונים מאוד חדים. ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירובעם כל הימים. כל הימים. אחרי זה באביהם המלחמה הייתה בין אביהם ובין ירובעם. ואחרי זה באסר מלחמה הייתה בין אסר ובין באשה מלך ישראל כל ימיהם.
אצל אביה יש מלחמה של 500,000
הרוגים. ברור. אבל קודם כל, המשולש הזה אומר את אותו דבר. אבל שימו לב, הוא לא רק אומר שיש מלחמה. כשכתוב הוא מלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירובעם, אז אני שואל, מי התחיל?
הראשון.
זאת אומרת, רחבעם וירובעם, אביהם וירובעם, ועשה ובאשה. מה המכנה המשותף? מלך יהודה. למה? אז מלך יהודה, על פניו, לא משלים, לא מקבל. המלכות ליהודה, המלך דוד. יש פה חוסר השלמה, בעצם, עם הפילוג. וקריאה לסדר, או יותר מקריאה לסדר, קריאה למלחמה, אנחנו לא מסכימים ולא מקבלים. אתה מזכיר את השיא שקרה בסיפור של ירובעם, אבל בואו נראה את הסיפור הזה של ירובעם. בואו תפתחו, לא כדרכנו, אבל יש פה אירוע שאי אפשר לדלג עליו. בכלל, כל הפרקים פה של עשה, עשה הרבה הרבה פסוקים בדברי הימים, מעט מאוד, 16 פסוקים פה, אם אני לא טועה, ובדברי הימים מסה גדולה מאוד של סיפורים, אז אנחנו לא לומדים את דברי הימים כרגע. מצד שני, אני כן רוצה להראות דבר שלמיטב הבנתי הוא נמצא גם פה, ושם הוא מופיע באופן ברור, מאוד חד. בואו תסתכלו דברי הימים ב' פרק י' ג'. בשנת 18 למלך ירובעם, וימלוך אביה על יהודה. 3 שנים הלך בירושלים, זאת אומרת, אביה מולך על יהודה. ומלחמה הייתה בין אביה ובין ירובעם. גם פה מי מתחיל?
אביה, מלך יהודה.
אביה, בנו של רחבעם. ויסור את אביה את המלחמה. עכשיו מפרטים איך זה קורה. עם כל גיבורי החיל, 400 אלף איש בחור, וירובעם ערך איתו מלחמה, ו-800 אלף איש בחור גיבור חיל. הוא מגיב, ירובעם מגיב. ויעקב אביה מעל להר צמרים, ואומר שמעוני ירובעם וכל ישראל, הלא לכם לדעת כי השם אלוקי ישראל נתן הלכה לדוד על ישראל לעולם, לא ולבניו ברית עולם. למה אתם שם? במילים אחרות, שבט יהודה לא משלים עם הפילוג. והוא יוצא בקריאה מפורשת, הוא אוסף את הצבא, הוא יוצא למלחמה. ויקום ירובעם בן נבט עבד שלמה, שימו לב, עבד שלמה, כאילו ההיררכיה פה היא ברורה. רגע אחד, יש פה לשון, תראו, ויקום ירובעם בן דוד וימרוד על אדוניו. מה זה? כאילו יחסי אדון ועבד, זאת אומרת ממלכת ישראל אין לה זכות קיום מנקודת מבט הזאת, וזה מה שאומר בעצם אביה. ואז ויקבצו אנשים ריקים ויתאמצו על רחבם. טוב, מספרים עכשיו את הסיפור, עכשיו מספרים את הסיפור של ירובעם, ולא מוכנים, ואז הלא ידחתם את כהני השם, ועכשיו הם באים אליו לטענות, ואז ירובעם יצא את המערב לבוא מאחריהם, ויהודה מפתיע אותו פה. זאת אומרת, הוא יוצר פה איזה תנועת מלקחיים, ויהודה מצליחים להתגבר ונהרגים. זה אחד הפסוקים שאני לא יודע איך להזכיר אותו. ויקו בהם אביה ועמו מכה רבה, תחזיקו חזק, כל מי שלא מכיר את הפסוק. ויפלו חללים, כמה הכי הרבה יהודים מתו במלחמת אחים? פילגת בגבעה לפי 70 אלף.
יותר, גם כל שם בנימין.
זה יותר, חז"ל אומרים 70, אבל כן, המספר המדויק אולי קצת אחר, דומה. ויקו בהם אביה ועמו מכה רבה ויפלו חללים מישראל 500 אלף איש בחור. זה לא נתפס. האם זה מדרש? כמו שדברי הימים, יש פה מידה מדרשית בהרבה דברים, שהוא פחות עובדות ונתונים. אינני יודע איך להכיל את הפסוק הזה, הוא קטסטרופלי. לחשוב שמתים במלחמה, שאנחנו הורגים 500,000 אנשים, זה לא נתפס. אני לא יודע מה לעשות, לא יודע איך להתייחס. אם מישהו יאיר את עיניי, יביא איזה מקור וחזל, איזה התמודדות, איזה הפשטה לדבר הזה, לחשוב שזה קרה בפועל, זה באמת קשה. טוב, תחת הכותרת הזאת, אנחנו רואים את באשה בונה את את הרמה. ובואו נראה את הפסוקים. הוא בונה את הרמה, והדבר הזה מופיע בהקשר. אגב, ההקשר הזה, מי מתחיל, מי? תסתכלו, גם, ותהי המלחמה הקשה בין בית שאול ובין בית דוד. זה עוד פעם, בית שאול מתחילים, בית דוד מגיבים. אפשר לראות את זה בפסוקים. זה שיטתי, ככה לקרוא את הפסוקים. אז אנחנו, רגע. פרק תתבב, בואו נראה את הסיפור פה. כן. אז אם כן, מלחמה הייתה בדברי אביהם. עכשיו אנחנו בעשה. מת אביהם, אמרנו את המלחמה הנוראה שהייתה שם, מולך עשה על יהודה, כן, מחליף את אביהם, והוא 41 שנה. ויעש הישר בעיני השם. הנה, הולכים, ועבר את הקדשים, עוד מעט נדבר על מה הוא עושה. אבל מלחמה הייתה בין עשה ובין באשה, ויעל באשה מלך ישראל, ויבן את הרמה, לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. אז שימו לב, ומלחמה הייתה בין עשה ובין באשה, זה פסוק אחד. במילים אחרות, עשה רוצה להחזיר את המושכות, הוא רוצה לחבר את הממלכה וכוח ברמה כזאת או אחרת, הוא פונה למלחמה. זה ממשיך בעצם הרצון של יהודה לאחד, אבל בכוח. זה מה שהוא עושה. ובתגובה, ויעל באשה, הוא בונה את הרמה, לבלתי תת יוצא ובא, וממלכת ישראל מגנה על עצמה, לא רוצה את ירושלים, לא רוצה אתכם, לא רוצה את שבט יהודה. ובעצם הם עושים פה איזושהי פעולה של להתנתק. עשה בכל מחיר הולך ומפשר. לוקח את הכסף והזהב באוצרות בית השם, באוצרות בית המלך, פוגע בקדושת המלכות, פוגע בקדושת המקדש כמובן, קודם כל אוצרות בית השם, ובעצם נותן אותם להדד, מערב אותו כדי שהוא יעזור לו בעצם מול באשה, ויש פה כמובן אין גובה. גם אם הוא הולך בדרך אביו, הוא איבד טוב גדול, משתמש בדברים שלא ראוי להשתמש בהם. בשביל הפוליטיקה הקטנה הוא עושה דבר, וגם מערב זרים בתוך הדבר הזה. רוצה את ירושלים, רוצה את ירושלים, רוצה לחבר את ישראל לירושלים, אבל כמובן שהדבר הזה נעשה בצורה לא ראויה. טוב, מה עוד אנחנו בעצם נאמר פה על דרכו של השר באופן כללי? אנחנו רואים פה הישר בעיני השם כדוד אביו, ויש פה דברים שנעשו והוא מחזיר אותם אחורה. קדשים אשר בארץ, קדשים זה קושרים את זה לקדשים בארץ, כמו אישה קדשה, זה קשור לעריות, פה זה גם עריות ואולי גם עבודה זרה, זה סוג של עבודה זרה שקשורה גם לעריות, למשכב זכור, אולי כל מיני דברים מהסוג הזה. ויעבר את הקדשים, מסיר את הגילולים, את המפלצת, את השורף, אבל הבמות לא שרו. טוב, יש פה במות, אתם ראיתם שיש פה שני סוגי במות, אולי הבמות לא שרו מצד אחד. יש עוד התייחסות לבמות, נכון? ראיתם? טוב, יש פה עוד במות. טוב, בקיצור, הפסוקים פה מראים שמצד אחד עשה הוא גבוה, הוא ממש מוביל תקופה חדשה, ו-41 שנה הוא מלך, הוא מאוד חזק. מצד שני יש את התקלות, כמו שראינו בסיפור של ההתייחסות שלו לבעשה. מצד נוסף הוא בונה ערים, כל דברי עשה וכל גבורתו וכל אשר עשה והערים אשר בנה, יש פה וכו', אבל לעת בקנתו חלה את רגליו, כמו אומר, אבל לא מושלם. ציון של זה לא ציון טכני, זה ציון, אבל יש רבע, זה לא אותו גובה, הייתי אומר. הפוליטיקאיות פה, הצורה שהוא ניהל את המערכה מול בעשה, וגם עצם המלחמה, להחזיר בכוח במלחמה את השלטון, כל אחד מבין שזה לא. מה אתה אומר?
יחסית מלך הרבה זמן.
מלך הרבה זמן. והשאלה המתבקשת המעניינת, כמה מלכים היו בקדנציה שלו במלכות המקבילה? 8 מלכים. זה לא יורא. באותם 41 שנה, בואו נראה, רשמתי ירובעם שנתיים, אחרי זה נדב, אחרי זה בעשה, אחרי זה אלה בן בעשה, אחרי זה זמרי, אחרי זה תבני, אחרי זה עומרי ואחרי זה אחר. 8 מלכים. העובדה הזאת היא בעצם סוג של השתקפות למה שעומד להיות גם בשלבים הבאים. ממלכת ישראל ראועה, ממלכת ישראל נמצאת בסירקולציה כזאת, ממלכת ישראל נמצאת במקום שבו מלך מנהל מלחמה נגד הפלישתים ומישהו מורד באמצע המלחמה. אוי אוי אוי, איזה חוסר אחריות. וזה כמובן יכול להביא למלך לשבעה ימים, ובעצם כמובן שמי שהרג הורגים אותו, כי זה השפה, בניגוד לדוד שהעמיד כלל מי שלח ידו במשיח השם וניקה את המפה, את ההתנהלות, את עמות המידה. הדבר הזה כמובן לא נעשה כאן, וממלכת ישראל הולכת ומדרדרת. והסיפור הזה של עשה באמת ממחיש את הדבר הזה. מלך אחד ביהודה, ובאותה תקופה ממד 8 מלכים מתחלפים בצד השני, חלקם לא כל כך מעט, אומרי, אבל אחר זה ההתחלה, זה כאילו ממשיך אחרי זה, אחר ממשיך אחרי זה גם אחריו, אבל זה מגיע עד ימיו של אחר, וזה איזשהו ביטוי באמת לפער שנמצא פה. טוב, יש עוד כל מיני דברים בפרק, אבל אנחנו נעצור כאן. ברכת השם אליכם.
אני מבין, איזה פרק קראתי?